כתוב.
הדברים היו לרפואת כל פצועי הפיגוע שהיה לפני חצי שעה בירושלים, ולרפואת מורנו ורבנו הרב אליהו רחמים זינו, בן הרב מאיר. על מתי אתה חושב?
חצי שעה
לפחות. טוב, בקיצור, אנחנו נעסוק בכמה היבטים של פרשת השבוע, בפרשת בשלח, אם אני לא טועה. מי יוצא ממצרים? טוב, קודם כל, כן, נתחיל עם זה. ויהי בשלח פרעו את העם, זה בעמוד 111 בתנ"ך הזה. ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. עד כאן שני פסוקים וחצי. תרגומם של פסוקים אלה לעברית מודרנית. התרגום הוא שהקדוש ברוך הוא רצה שבני ישראל ייכנסו מיד ממצרים לארץ ישראל, אבל מכיוון שהייתה סכנה של מלחמה עם הפלישתים והעם עוד לא היה ערוך למלחמה מבחינה נפשית, לכן העביר אותם דרך המדבר. האם תרגמתי נכון? תרגמתי נכון, ככה אני חושב. אם תשאלו כל ילד בגן דתי, מפני מה בני ישראל, במקום להיכנס ישירות לארץ ישראל, עברו קודם דרך המדבר, מה עונה הילד בגן הדתי? כדי לקבל את התורה. נכון? זה מה שרגילים לענות. אבל התורה אומרת לא כך. אומרת שהסיבה שלא נכנסו ישירות לארץ ישראל הייתה מפני חולשתם הנפשית של בני ישראל. מסקנה, מתן תורה הוא לפי זה בדיעבד. בדיעבד ניתנה התורה. מכיוון שישראל לא יכלו להיכנס ישירות לארץ ישראל, כי לא הייתה להם עוצמה נשמתית מספיק חזקה כדי לא להתבהל מפני הפלישתים, לכן נכנסו דרך המדבר, ובמדבר קיבלו את התורה, והתורה חיזקה את רוחם ויכלו אם כן להילחם.
תעבדון את האלוהים על ההר הזה.
תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זה מה שקורה כשחותכים פסוק לשניים. מה אומר תחילת הפסוק שציטטת?
ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך עוד, כי אנוכי שלחתך והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר.
יפה מאוד. אני חוזר על הפסוק בקול רם, כי לא כולם שמעו. לא לכולם יש מיקרופון. ויאמר, כי יהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אתה חושש שהעם לא יאמין לך, אל תדאג, כשיגיעו למקום הזה אני אגיד להם שבאמת שלחתי אותך. זה מה שקורה בפרשת יתרו, שהקדוש ברוך הוא מאשר את שליחותו של משה. בסדר?
אבל זה רק משה ידע.
לא, הקדוש ברוך הוא ידע כבר בסנה את החולשה של העם, ולכן גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהעם זקוק לעבור דרך ההר. אבל בניסוח של יציאת מצרים התורה לא מספרת לנו את זה כך, היא מספרת לנו, זה לא יותר מדי חזק כעת?
לא.
כן, התורה מספרת לנו שבתוכנית היותר אידיאלית היה צריך להיכנס ישירות לארץ ישראל, למרות שכבר היה ידוע לקדוש ברוך הוא שלא תהיה להם ברירה אלא לעבור דרך הר סיני. בסדר?
האם היו מקבלים את התורה
בארץ ישראל? התורה הייתה צומחת מתוך ארץ ישראל, בדיוק כמו שהאבות קיימו את כל התורה אף על פי שלא ניתנה. יש בנתינת התורה משהו קצת אלים, כן, איזה כפייה, כפה עליהם ארכי גיגית. ברגע שכופים עליי משהו, גם אם אני יודע שהוא טוב, יש לי איזו נטייה טבעית לדחות אותו. מה שאין כן אם העם היה ברמה נשמתית מספיק גבוהה, והסימפטום לכך זה שהם לא היו מפחדים מן המלחמה עם הפלישתים, אז התורה הייתה כל כך טבעית להם שהייתה צומחת מעצמיותם, כך שלא היה צורך במתן התורה. אבל זה באמת נושא שצריך להרחיב בו הרבה, אבל אני רוצה להתמקד במה שכתוב כאן בשלח. והיא בשלח פרעה, מי יוצא ממצרים? אז פה נאמר, יש סיפור על חמש קבוצות אנושיות שיוצאות ממצרים. הקבוצה הראשונה שמה העם, והיא בשלח פרעה את העם. מה מאפיין את הקבוצה הזאת? שכדי לצאת אתם צריכים שיזרקו אותם. אלמה לזה, הם היו נשארים. זאת אומרת שפרעה משלח את העם, לא רוצה אותם. זה אנשים שרק בעיתות מוציאות אותם מן הגלות. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרובו. כי אמר אלוהים פן ינחם העם. זאת הקבוצה השנייה. לראותה מלחמה ושבו מצרים. מה המאפיין של הקבוצה השנייה? שאם יש בעיות בדרך, הם חוזרים אחורה. זאת אומרת, מה? מה מפריע להיות אותה קבוצה? הבנתי את השאלה, ואני גם רוצה לתת תשובה על השאלה. התשובה לשאלתך היא, שאם זאת הייתה אותה קבוצה, אז מבחינת העברית היה צריך להגיד, כי אמר אלוהים, פן ינחם בראותה מלחמה. הרי העם כבר הוזכר בתחילת המשפט. החזרה על המילה העם מורה על כך שיש קבוצה אחרת. בסדר? שאם לא כן, הכתוב היה חוסך לעצמו את המילה המיותרת הזאת. הרי אנחנו כבר יודעים שזה העם ששולח. אם כן, יש פה קבוצה שנייה שאולי מוכנה לצאת ממצרים, אבל אינה מוכנה לבעיות בדרך. קבוצה שלישית, ויסב אלוהים את העם. גם כן, היה צריך להגיד, ויסב אותם אלוהים. אבל זה שהתורה חוזרת ואומרת, ויסב אלוהים את העם, דרך המדבר יחסוף, מדובר אם כן על קבוצה שלישית, שמה המאפיין שלה? היא מוכנה להיכנס לארץ ישראל בתנאי שזה על פי תורה. אם זה על פי תורה, אנחנו מוכנים להיכנס לארץ ישראל. אז לכן צריך לעבור דרך המדבר קודם. אם זה לא על פי תורה, לא נכנסים. מה עשו במדבר? דרך המדבר, מה עשו שם? הלכו לקבל את התורה. לכן זו קבוצה שזקוקה לאיזושהי הערה רוחנית, מיסטית, הם לא יודעים שקוראים לזה תורה, כדי להיכנס לארץ ישראל. מעשה בתלמיד חכם גדול, הרב יהודה אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שפעם דיבר בפני קבוצה של דתיים מחוץ לארץ, שאמרו לו, אנחנו מוכנים לעלות לארץ ישראל, אבל בתנאים מסוימים. אמר להם, אם בזמן שאתה צריך לחזור לבית אמך, אתה מציב תנאים, אולי זה אומר שאתה לא בטוח שזאת האימא שלך. אז כן, שלושת הקבוצות הראשונות מכונות כאן בשם העם. העם, שלוש קבוצות, אמרו המקובלים כנגד נפש, רוח ונשמה. כמה שמות יש לנשמה? חמישה, נכון? נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. שלושת החלקים הנמוכים יותר, אנחנו לא ניכנס כאן לעומקי תורת הקבלה, אבל החלקים היותר נמוכים זה נפש, רוח ונשמה, והיותר עילאיים נקראים חיה ויחידה. אם כן, שלושת הנמוכים מכונים בשם העם, שני העליונים יותר מכונים בשמות אחרים. אבל נראה, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז מה קוראים, איך קוראים לקבוצה הרביעית?
בני ישראל.
ומה מאפיין אותם? הם מוכנים להילחם. ומי שמוכן לצאת למלחמה, החמושים, אומר רש"י, אין חמושים אלא מזוינים, כלומר, מוכנים בכלי קרב להילחם, הם הנקראים בני ישראל. וזאת מסיבה פשוטה. בני ישראל, למה הם רצו לצאת ממצרים? כדי לחזור לארץ אבותיהם. הם בני ישראל, מי הוא ישראל? יעקב אבינו, שקיבל את ההבטחה לארץ. לכן אפשר לומר, הם רוצים לחזור לארץ ישראל, זה דבר מובן מאליו. מי זה העם? הזוהר אומר שזה כאילו אלי ערב רב. בשביל מה הם יוצאים ממצרים? ארץ ישראל זה לא ארץ אבותיהם. אז מה מושך אותם? משה רבינו. הם רואים את התורה שלהם. אז הם רוצים רק תורה, לא רוצים ארץ ישראל. מעניין. טוב. אם כן, יש פה קבוצה רביעית, והחמושים עלו בני ישראל לארץ מצרים. הקבוצה החמישית מופיעה יותר מאוחר בפרק י"ד, פסוק ח'. זה דורש לבעלי התנ"ך הקטן לעקוב את זה. ויחזק השם את לב פרעה, מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל. בני ישראל יוצאים ביד רמה. מי זאת הקבוצה הזאת שיוצאת ביד רמה? המאפיין שלהם, הם אינם מפחדים משום דבר. ללא כל פחד, לא מורא.
היו
חייבים להגיד
אותם
בני ישראל,
אולי אם היו
אומרים
ויצאו ביד רמה, אולי זה
המצרים. צודק. אבל אם תשים לב, הכתוב אומר, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אתה רואה שפה הכתוב חזר על עצמו פעמיים. היה מספיק להגיד, וירדוף אחרי בני ישראל, היוצאים ביד רמה. וירדוף אחריהם בני ישראל. זה שכתוב פעמיים בני ישראל, בא לומר לך שזו קבוצה אחרת מאשר בני ישראל הראשונים. אם כן, חמש קבוצות יש כאן לפניהם. אם מה שאני אמרתי זה נכון, יוצא שמי שמפחד זה העם, ומי שלא מפחד זה בני ישראל, נכון? אנחנו... כן, אבל מי שמוכן להילחם, כלומר, מי שאין לו סיבה.
טוב, בני ישראל זה גם אלה שמוכנים להילחם ומפחדים, וזה גם...
אתה אומר שהם קצת מפחדים, בסדר. אבל אם בני ישראל מפחדים, קל וחומר שהעם מפחדים, נכון? אגב, מה זה בחמושים אמרנו? מזוינים, נכון? רש"י אומר, אין חמושים אלא מזוינים. פירוש הדבר שזה הפירוש היחיד. מיד אחר כך מוסיף רש"י, דבר אחר, אחד מחמישה. אתה סותר מה שאמרת בהתחלה. בהתחלה אמרת שהפירוש היחיד זה עם כלי קרב, עם כלי מלחמה. ופתאום אתה אומר לי, אחד מחמישה. פירוש הדבר שרק אחד מחמישה מוכן להילחם, זה מה שזה אומר. עכשיו, אבל אני רוצה להביא פסוק שהורס לגמרי את כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו. זה בפסוק י' ופרעה הקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. אז מי פחד? בני ישראל. למה לא כתוב שהעם פחד?
צעקו אל השם.
הם צעקו אל השם. זאת אומרת, זה גם אפשרי. ראש המלמה, הוא אומר שרק הם צעקו אל השם. שרק הם צעקו אל השם. אולי. אני לא בטוח, אנחנו נראה מההמשך שזה גם לא בדיוק, אבל יפה. עכשיו, יש... סליחה. נאמר כך, ופרעה הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם. מה פירוש לשאת עיניים בעברית של התורה? להסתכל למעלה. אז לאן הם הסתכלו? בשמיים. פרעה קרב, לא מהשמיים. פרעה קרב בצדם, והם מסתכלים למעלה. ומה הם רואים למעלה בשמיים? והנה מצרים נוסע אחריהם. חז"ל אמרו, מי זה אותו מצרים שנוסע אחריהם? שר של מצרים שעומד לפני בית דין של מעלה ומקטרג על המצרים. ומה הקטרוג? הקטרוג הוא, הללו עובדי עבודה זרה, והללו גם להם יש חוט אדום. אז אם כן, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. גם להם יש מחזיקי מפתחות עם תמונה של הרב שלהם. אז אם כן, מה אתה אומר למה להציל את חילום מפניהם? יש בעיה מוסרית. צריך למצוא זכויות יתרות לעם ישראל לעומת הזכויות של מצרים. ובאותה שעה לא היו זכויות יתרות. הללו עובדי עבודה זרה. הללו עובדי עבודה זרה. ולכן בני ישראל הם אלה שראו את זה. דווקא בני ישראל ולא העם הם אלה שראו את הקטרוג הזה בשמיים. לכן ויראו מאוד. אם מדובר במלחמה נגד פרעה, נגד הסוסים, אין בעיה, גם לנו יש נשק, נוכל להילחם בו. אבל פה הבעיה היא אחרת לגמרי, זאת בעיה מטאפיזית, מוסרית. כיצד להתמודד עם זה? לכן, ויצעקו בני ישראל אל השם. בסדר? נא להסתכל לרגע אחד בפסוק ט"ו. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. בבית דין שלי עכשיו אחרים. לא נותנים לי להחליט. צריך למצוא פתרון. אז יש לזה בירושלמי תענית. סיפור מעניין. בירושלמי תענית נאמר, סליחה, תניה, ארבע כתות נעשו לאבותינו על הים. כלומר, אתם יכולים לתאר לעצמכם את הסיטואציה. יש ים סוער מקדימה, פרעו וצבאו מאחורה, מדבר אימים מימין ומשמאל, אז היהודים מקימים ארבע מפלגות. כן? זה הגיוני, לא? אכן. כלומר, המדרש מכיר אותנו מצוין. אומר, ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. עם ארבע אסטרטגיות. מה עושים כשהמצב קיצוני כל כך? כל כך קשה. הללו אומרים, ניפול לים. מה זאת אומרת ניפול לים? התאבד. כלומר, כשהמצב הוא בלתי אפשרי, אז אתה אומר, ננהל מדיניות של התאבדות. נפרק את הכל. ממילא כבר אין תקווה לכל. ואלה אמרו, נחזור למצרים. מה זה נחזור למצרים? יש לנו גולה מפוארת, יש לי בן דוד באמריקה, הוא ייתן לי עבודה, משרה של רב, כל מיני דברים כאלה. נסתדר באמריקה. כן? או באלג'יריה. כל מיני מקומות. אפשר לחזור. כן? כששאליה נחזור. אז זה מה שאמרה כת השני. כת שלישית אמרה, נלחם. מקנות בים. נראה להם מה זה. כת רביעית אמרה, נתפלל. כלומר, נצבח כנגדה, זאת אומרת, אמרו המפרשים, נתפלל. מעניין הדבר הזה. כלומר, בכל מצב קשה, יש ארבע אסטרטגיות שונות. כל אחד בא עם הרעיון שלו. שני הרעיונות הראשונים, רעיונות של ייאוש, כלומר, ניפול לים או נחזור למצרים. שני רעיונות אחרים של תקווה, והם או להתפלל או להילחם. אגב, מעניין, מי מארבע קבוצות היו, בארבע קבוצות אלה, מי זה לעומת החמש קבוצות של המנה? פשוט מאוד. אלה שאמרו ניפול לים, זה היותר חלשים. אלה שהיה צריך לזרוק אותם ממצרים. ראו שהמצב קשה, אין מה לעשות. אלה שרצו לחזור למצרים, זה הקבוצה השנייה, שנאמר עליה, פן ינחם העם בראותה מלחמה ושמרו מצרים. הקבוצה השלישית שאמרה, נתפלל, זה אלה שנאמר עליהם שמוכנים לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ ישראל, אם זה רוחני דתי. כלומר, יש פה אופציה דתית, נתפלל. ואלה שאמרו נלחם, אלה היו הקבוצה הרביעית, הראשונה מבין השניים הנקראת בני ישראל.
ומה זה קבוצה חמישית?
הקבוצה החמישית עוד לא יגרמו לזה. קצת צריך להם, אם אתם מרשים. כן, עכשיו, אני אגיד לכם שאני ראיתי פעם מודעה בירושלים. היה כתוב בגדול, אין כוחנו אלא בפה. גם כתוב, כותרת גדולה. אין כוחנו אלא בפה. לאור המצב הקשה, אנו מארגנים תפילה הרמונית במערת המכפלה בקברי האבות. נא להביא שופרות, להביא תהילים, הכל הזה. ולמטה היה כתוב בגדול, כל הדרך מאובטחת על ידי צה"ל. אין כוחנו אלא בפה. יכול שגם בצה"ל היום זה הנשק. עכשיו, כנגד ארבע כתות האלה, נאמר, תסתכלו בבקשה, בפסוק י' ב', לא סליחה, פסוק י' ג', חזל המוכר, כנגד אלה שאמרו ניפול לים, נאמר, ויאמר משה לעם, אל תיראו, התייצבו. כלומר, אל תיפלו, התייצבו, וראו את ישועת השם אשר יעשה לכם היום. אלה שאמרו נחזור למצרים, אמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אלה שאמרו נלחם, אמר השם ילחם לכם. ואלה שאמרו נתפלל, אמר ואתם תחרישו. אז מה עושים? אי אפשר, לא זה ולא זה ולא זה ולא זה, אז מה עושים? למה זה לא, כל ארבעת התגובות האלה הן לא נכונות? כי הן התגובות הספונטניות שקורות בכל מצב לחץ. כלומר, תשימו כל קבוצה אנושית במצב לחץ קיצוני, תקבלו את ארבעת התגובות האלה. ומה שעמד אז על הפרק, זאת הייתה הזכות של עם ישראל. היה צורך באותה שעה להוסיף זכות. אז מדוע תפילה זה לא מספיק? כי תפילה זה רק אמונה. מדוע מלחמה זה לא מספיק? כי מלחמה זה רק מעשה. אז מה היה צריך לעשות? גם מעשה וגם אמונה. או מעשה של אמונה. לכן הצורך בקבוצה חמישית. הקבוצה החמישית, נחשון בן עמידדד. שעליה נאמר בפסוק ט"ו. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? שהקבוצה החמישית תעשה את העבודה. דבר אל בני ישראל וייסעו. מה עשה בנחשון בן עמינדב לפי המדרש? נכנס לים בשביל מה? בשביל לפתוח אותו, לא כדי להתאבד. הוא נכנס לים על מנת לפותחו. כלומר, הוא מציב עובדות בשטח. עובדות בשטח זה תמיד מטה את הקו של ההיסטוריה לטובת האומה הישראלית. הוא הוסיף פה עוד יישוב ועוד בית ועוד גנרטור ועוד קרבן. ומקרבן לתורה. גילה לא נכון. עכשיו, זה... זאת אומרת שיש תמיד איזו קבוצה שהיא מבטאת את האמונה שלה במעשה ובעקבותיה כל האומה הולכת. טוב? זה מה שפתח את היחד. עכשיו, הדבר הזה אני יכול ללמד אותנו כי הנבואה שנכתבה לדורות, נכתבה. שנצריכה לדורות נכתבה, לכן יש לנו כנראה גם ללמוד מה עושים במצבים שיש מאבק בין שתי אומות, הללו והללו, וצריך להכריע, אז מה עושים בשטח? הם אחרים, הם המכריעים לטובת עם ישראל. למשל, היום, במאה ה-19, הייתה קבוצה של יהודים שבאה מרוסיה, סטודנטים, שעברו קצת הכשרה חקלאית, הגיעו פה למקומות שוממים, קראו להם בילו, בית יעקב לפור אליך, הם אמרו, אנחנו עם ישראל שחוזר לארצו. הם, בלי להתבלבל, אמרו את זה. צדקו או לא צדקו? הם צדקו. למרות שהם היו קבוצה נחשונית, פיצית, לעומת מיליוני יהודים שהיו אז בחוץ על הארץ, הם הכריעו את הקו של ההיסטוריה לטובת הציונות, בסופו של דבר. רק שיש ויכוח במסכת סוטה בדבר השאלה מי באמת קפץ להם. כן, מה שאנחנו רגילים, נחשון בן עמינדב קפץ, כי זה מה שמובא ברש"י. אבל שמה עוד דעה בברייתא? מה? לא, בני בנימין. כתוב שבני בנימין ובני יהודה עמדו על שפת הים והתחילו להתפקח. מי יקפוץ ראשונה לים? בני יהודה אמרו אנחנו נקפוץ, בני בנימין אמרו אנחנו נקפוץ. ובסוף בני בנימין קפצו, ובני יהודה רגמו אותם מהאבנים. שנאמר, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רקמתם. איך אמרו במסכת סופר? אווירה טובה יש על היד, כן, פרעו מאחורה, היהודים רוגמים אחד את השני, כן, ואין, איך חזל ידעו את זה? אתם יודעים איך הם ידעו את זה? הם יקראו את היהודים. אז בקיצור, מה היה הוויכוח הזה? הנציב מבולוז'ין אומר בהרחב דבר על התורה, זה הירות שלו לעם הדבר, אומר שיש לכל הסתירה בפסוק, והשם נהג רוח קדים עזה כל הלילה, ויבקרו המים. בקיעה זה הפך רוח קדים עזה. הרוח הקדים הלכה ויבשה את הים, הורידה עוד שכבה של מים ועוד שכבה של מים כדי להגיע עד היבשה. בקיעה זה משהו אחר, בקיעה זה חתך שחותך את הים לשניים. אז אומר ככה הנציב, בני יהודה ראו שהקדוש ברוך הוא מייבש את הים לאט לאט. אמרו, מכאן שגאולתם של ישראל כמעה כמעה. צריך לאט לאט. אז אסור לקפוץ לים כל זמן שהקדוש ברוך הוא לא ייבש בעצמו את הים. בני בנימין אמרו, רק רגע, אם זה יהיה כך, אז לא ירגישו את הנס. יגידו שזה דרך הטבע. לכן צריך לעשות מעשה כדי שהים ייבקע, כדי שיתברר שזה יד השם. לכן הם קפצו, כדי שהמים ייבקעו. וזה סתר את האידיאולוגיה של בני יהודה בדבר מהות הגאולה. לכן הם רגמו אותם באבנים. מה? הם רצו לקפוץ, אבל אמרו תחכו שהיה מתייבש. אם לא, אז למה בני בנימין קפצו תחילה? גם בנימין היה יכול לקפוץ. אלא הם לא רצו לקפוץ. הם אמרו צריך להמתין. זאת אומרת, זה תמיד התלבטות בתהליך הגאולה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את הכל כמעט כמעט. האם זה אומר שלא צריך לנצל הזדמנויות קצת להקפיץ את הארץ וכתבות? כן? זה היה ויכוח האידיאולוגי שהיו בין שתי הקבוצות האלה, ששניהם רצו בגאולה. כן? רק אלה דקו באופן אידיאולוגי טוטלי בכמעט כמעט, ואלה אמרו, צריך גם כן קצת לדחוף לפעמים. כן, אתה אומר?
בנימין לא
סמכו
על
הדס?
אין
סומכים על הדס. אלא אם כן צריך. זה שואל הרלב"ג. הרלב"ג שואל שאלה כזאת. למה יש ניסים בכלל? אולי יותר טוב שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל דרך הטבע. אומר הרלב"ג, זה נכון לצדיקים. אבל הטיפשים, אומר, הם זקוקים לנס. לכן, כי אם לא, אז הם לא מאמינים. לכן הקדוש ברוך הוא מדי פעם עושה נס. וזה בדיוק מה שבני בנימין רצו. רצו לעזור לטיפשים להאמין. כן. נחשון בן אמינדב הוא משבט יהודה. אז זה מחלוקת, ממסכת סוטה, האם זה נחשון או שזה בני בנימין, זה מה שאמרתי לפני. כן. כן, השאלה מתי זה ההזדמנות. על זה הריכוח. טוב, אז מכאן אני אומר דבר אחד. מותר שתהיה מחלוקת לגבי דרכי הגאולה. אבל לא צריך לרגום אחד את השני בעבודה. טוב, רבי חנניה, בבקשה, מרסה, כבר בוקר.